נפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ב-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
ערב טוב לכל המאזינים. הערב נפתח בנושא מחשבות אורדניות, אובססיות. ראשית נודה למי שאיתנו באולפן, אורי כהן ושלמה פולק. מחשבות אורדניות הן יכולות מאוד לפגוע באיכות החיים. אלה הן מחשבות שהתחושה היא שאי אפשר להפסיק את הקדיחה הזו, בייחוד עבור אנשים עם צורכי שליטה גבוהים, כאלה שיש להם צורך חזק לשלוט באחרים או במצבים בחיים שלהם או באירועים. מתי מחשבה הופכת להיות מחשבה תורדנית? מחשבה תורדנית הופכת להיות כזו כאשר לאדם אין שליטה על המחשבות שלו. המחשבה התורדנית מטילה ספק בכל שליטה שיכולה להיות. לדוגמה, אולי לא נעלתי את הבית כראוי, אולי לא סגרתי את הגז. אולי הילד לא מקשיב וגם לא יקשיב לעולם? אולי לעולם לא אוכל למצוא פתרונות לבעיית התעסוקה או הבעיה הכלכלית? בהרבה מקרים מדובר בחששות מוגזמים. גם אם החשש הוא לא מוגזם, ההתעסקות יתר היא המוגזמת. נכון, יכולה להיות בעיה ויש צורך להתרכז איך פותרים את הבעיה, אבל לא שוב ושוב לחשוב על הבעיה ועל התוצאה הדרמטית שיכולה להיות. כמו היינו אומרים, ישנו רק מסלול אחד שיהיה מסלול של בעיה. לפעמים המחשבות התורדניות הן בסגנון של אני פוחד שמה אני אפגע או שמה אני אפגע במישהו, אולי אפילו בקרובים, באחד הילדים. לא פעם יש עודף רגשות אשמה. האדם אומר לעצמו, תהיתי, כמה תהיתי, כמה אני סובל מהטעויות שעשיתי. לפעמים המחשבה האובססיבית, המחשבה התורדנית, מטילה ספק בחשיבות של האדם, בערכו, ביכולתו, בהחלטות שלו, בעתיד שלו. ואחת מהגישות של האנשים הוא ניסיון לטפל באובססיה, במחשבה התורדנית, על ידי עיסוק מתמיד בניתוח אפשרויות וחיפוש פתרונות. אבל זה לא רק שלא פותר את הבעיה, אלא מחזק את האמונה והתפיסה של האדם לגבי עצמו, שהוא לא מסוגל להתמודד עם מה שצפוי לו בעתיד, ובפרט עם הדמיונות שמעוררים את החרדה. לצערו של האדם, חוויות ההווה והרגע הנוכחי נשללת מהאדם, כי המחשבות שלו עסוקות תדיר בהכנה לאסונות עתידיים, שכנראה כבר לא התרחשו, אבל אלה הם דפוסי החשיבה שהולכים ומתרחבים בהלה וחשש מחוסר שליטה. מחשבה תורדנית היא כמו העלת גירה מחשבתית. למרות שנדמה לעתים שחשיבה מרובה על נושא מסוים עשויה באמת להוביל למציאת פתרון, אבל מגיעה הנקודה שבה הניתוח חוזר על עצמו שוב ושוב, וזה עלול לבלבל אותנו. זה מגביל את התפקוד שלנו ביום, לא פעם גם בלילה, גם על השינה של האדם בלילה. זה מכשיל את היצירתיות של האדם. זה מפריע לאדם לחוות את החיים, את היום-יום, להעריך את ההווה, וזה מרוקן את האדם מאנרגיה. כל אחד מהדברים האלה עשוי לשתק ולפגוע במערכות היחסים הקרובות של האדם, לפגוע בעבודה, בעשייה, בלמידה, בכל מיני תחומים חשובים בחיים. אובססיה היא מחשבה חודרנית, היא גורמת למצוקה. היא לא תמיד רצויה, שלילית, היא גורמת לסבל. ולא פעם אנשים מפתחים תקסים התנהגותיים, מחשבתיים, שמרגיעים זמנית בלבד את התורדנות של האובססיה, של המחשבה התורדנית. לא פעם גם ישנה התנהגות כפייתית, אבל המחיר הוא שהתהליך משתמר ומקבל חיזוק רגשי. כי האדם, לדוגמה, מרגיש, חושב שהוא לא נקי ולכן הוא מתנקה. הוא באמת כן נקי, זו רק הרגשה שהוא לא נקי. ואיך הוא מרגיע את ההרגשה, איך הוא מרגיע את המחשבה, הידי מעשה שהוא מתנקה, אבל זה בור ללא תחתית. ככל שהוא מתנקה, הוא מרגיש רוגע לזמן קצר, ומיד לאחר מכן שוב מתעורר את החרדה, והוא בתוך כלא רגשי התנהגותי, שהוא מרגיש שהדבר היחיד שיכול להרגיע אותו זה לשטוף שוב את הידיים. והוא נכנס למעגל שיכול להימשך 20 דקות וגם שעה וחצי. הוא לא מצליח להירגע מזה, כי יש לו רק מנגעון אחד להירגע, להתייחס ברצינות לחרדה, למחשבה התורדנית, ולדרך שבה הוא מרגיע את אותה הרגשה, אותה חרדה. חשוב לדעת שהרבה אנשים, או כמעט כל אדם, חווה מחשבות חודרניות. ובכל אופן, מה שמבדיל בין אדם שסובל מהפרעה תורדנית, מחשבות תורדניות, התנהגות כפייתית, זה שהאדם הבריא יש לו התנהגות שונה מהאדם הכפייתי. האדם הכפייתי מייחס חשיבות רבה למחשבה, להרגשה. האדם הבריא יחסית, בלי מחשבות תורדניות, בלי OCD, הוא לא מייחס חשיבות רבה לכל המחשבות שעולות בראש. הוא לא אומר לעצמו, אם אני רוצה לפגוע במישהו, אז כנראה אני אפגע. הוא יודע שזה סתם מחשבות עוברות בראש, וצריך להמשיך הלאה. אין להן משמעות אמיתית לאותן מחשבות. אבל אנשים עם מחשבות תורדניות, יש להם בעיה של התרגזות בעיקר. בדרך כלל ישנו תהליך טבעי ואוטומטי שמאפשר לבני אדם לשכוח מחשבות ותכנים לא רלוונטיים, לא יעילים, לטובת התמקדות בעיקר. ומי שסובל עם מחשבות תורדניות, המערכת הזו לא מספיק חזקה אצלו. לפעמים יש לאדם מצוקות שקשורות לבושה עמוקה. לדוגמה, הוא מפחד שמה הוא לא ישלוט על עצמו ויזיק לילדים שלו, ואז הוא מרגיש גם לא נורמלי. איך הוא בכלל יכול לעלות בדעתו ומוחו מחשבות כאלה? מחשבות חודרניות מופרזות יכולות גם לגרום לפגיעה במצב רוח של האדם, לדיכאון, הפרעה נפשית שפוגעת בשגרת החיים של האדם. וכאשר מוצאים קשר בין המחשבות התורדניות לבין הדיכאון, זה כנראה שיש מערכות חשיבה תורדניות בלתי פוסקות של הערכה עצמית קיצונית, שחור או לבן. הוא מתעסק פעם אחר פעם בכמה הוא לא שווה, וכמה הוא לא יעיל, וכמה הוא לא טוב. והוא בוחר את השלילי בכל מצב. ואם פעם אחת דחו אותו חברתית, הוא לא רוצה עוד להתנסות בהתנסויות חברתיות. חשיבה מופרזת ומתן דגש על צדדים שליליים של מצבים חיוביים בסך הכל. יש לו ניסיון לקרוא את המחשבות של האחרים על מנת להבין מה הם חושבים עליו, ופעם אחר פעם הוא מנסה להיכנס לראש שלהם. מה הם חושבים עליי כעת? ומה הם חושבים כעת? ומה הוא אמר כעת? או שהאדם מנסה להחזות את העתיד השלילי פעם אחר פעם. מה יהיה? מה יהיה? ריבוי המחשבות האלה פוגעות באדם. הוא סובל מזליגת אנרגיה ואין לו מצב רוח. הוא מתייחס יותר מדי ברצינות לאותן מחשבות. הפתרון, הגישה, הדעה הבריאה יותר היא לדעת שאין תוכן אמיתי במחשבות. הן לא מחשבות באמת בעלות ערך אמיתי שמפריע, שפוגע. הבעיה היא התורדנות, המחשבות החוזרות והנשנות. הערכה שנותן האדם לאותן מחשבות שהן בלתי נשלטות, שהוא לעולם לא יפתור את זה, שהוא מסכן והוא נעול, וזוהי בעיה ללא פתרון. עצם זה שכך הוא מתייחס לאותן מחשבות, זו הסיבה שהמחשבות האלה לא פוסקות. זו הערכה הדרמטית שנותן האדם לאותן מחשבות בלתי נשלטות. וככל שאדם נבהל מהמחשבות האלה, הוא מנסה לשלוט עליהם, להשיח דעת מהן, הן משפיעות עליו, הן מתחזקות יותר ויותר. הן מתחזקות כי בני אדם מנסים לנצח את המחשבה. וככל שאדם מנסה להשיח דעת מהמחשבה, המחשבה מתחזקת. ככל שמנסים לשלוט, המחשבה מתגברת. ככל שאומר האדם לעצמו, זה סתם מחשבות, אז הן עוברות בראש, זה לא רציני, זה לא משפיע, זה לא מחשבה אמיתית. ככל שכך יתייחס האדם למחשבות, הן ייעלמו. ככל שהוא יקבל את המחשבה, המחשבה תלך. ככל שהוא ינסה להשיח דעת ולהילחם, המחשבה תתחזק, תתגבר. יש לאדם במהלך היום הרבה מאוד מחשבות שהוא חושב, והוא לא מעוניין בהם, אבל הוא לא מתעסק איתן. הן עוברות, הוא לא מעניק להם חשיבות ומשקל, והן לא מופיעות עוד. הן לא משפיעות עליו לרעם. למה? לא כי הן מחשבות עם תוכן שלא פוגע, אלא בגלל שהאדם לא מתעסק איתם, לא משנה המשמעות התוכן. נקודה נוספת, אפשר לזהות מחשבות בעייתיות ולבחון את מידת אמיתותן. התוצאה הסופית של תיעוד המחשבות היא השקפה מאוזנת יותר. לעתים קרובות אנחנו כל כך רחוקים מעצמנו שאין לנו מושג מה אנחנו באמת חושבים ומרגישים ברגע נתון? ונדמה לנו שבאמת יש כאן משהו אמיתי. אולי בגלל שאמרתי לפלוני אמירה מסוימת הוא לא יאהב אותי, הוא לא ירצה קשר איתי. בואי ננסה לחשוב על מחשבה שגורמת חרדה. ניקח דף ועד ונכתוב את המחשבה. נעבור על המחשבה וננסה להיות אובייקטיביים כמה שאפשר. ונציין ליד כל מחשבה, עד כאן היא משקפת בעיה מציאותית שנכון לדאוג לגביה. פלוני אמר עליי מילה לא נעימה. אלמונים, אני אצור איתו קשר? איך הוא יגיב? אם בשיעור אני אומר איזושהי תגובה או איזשהו רעיון, איך יסתכלו עליי חברי הכיתה, חברי השיעור, הרב מוסר השיעור? כמה המחשבות שלי משקפות באמת את מה שקורה? האם באמת לאנשים אכפת כל כך עם מה שאמרתי? האם באמת הם התעסקו עם מה שאני אמרתי? אני מעניק למחשבה מה יהיה, איך יהיה, משקל אדיר, חושב על זה 20 דקות, שעה, שעתיים. במציאות, אף אחד לא חושב על זה כל כך הרבה, זה לא כל כך מעניין. וגם העשייה, הטעות של האדם, אם הייתה טעות, היא לא כל כך דרמטית כפי שהאדם חושב עליה פעם אחר פעם, פעם אחר פעם. אבל כשהאדם מוצף במחשבות מעוררות חרדה, הוא לא יכול להבין שהפחדים לא מציאותיים. חוסר רעונים בניסיון הדרמטי להשיח דעת מהמחשבה, הוא זה שמגביר את המחשבה ואת החרדה. מצד שני, מה שכן יכול לעזור, זה לקבל את המחשבות, לקבל את התחושות, לקבל את הרגשות בזמן אמת. כאשר קופצות מחשבות תורדניות, מתבוננים במחשבה ומאפשרים לה להיות. כמו הדוגמה, אדם שמגרד לו היד, הוא נמנע מלגרד. הוא מרגיש את זה, זה לא נעים, וזהו. לתת למחשבה להיות בראש, לא להתעסק איתה, לא לשפוט אותה, לא לנסות להיפטר מאותה מחשבה. ומעניין לראות כעבור זמן קצר המחשבה ממשיכה הלאה, כמו ענן בשמיים, כמו רכבת שחולפת. לא פעם המחשבות התורדניות הן פועל יוצא של נפש לחוצה. אם היה אירוע טראומטי של חוסר אונים והרבה לחץ, או באופן כללי האדם הוא אדם לחוץ, אדם שחייב להיות בשליטה, כך הוא חושב בכל אופן, והוא מתעקש שהדברים יתנהלו בדיוק כמו שהוא היה רוצה. המחשבות התורדניות הן לא פעם פועל יוצא של מבנה אישיותי שלוחץ לשלוט שהדברים יתנהלו בדיוק כמו שהוא רוצה. ואם זה לא ככה, הוא נבהל, ולכן יש לו חשיבה שחוזרת על עצמה פעם אחר פעם, כמו היינו אומרים שהחשיבה היא באמת תגן עליו, שמה שהוא רוצה, כך יהיה. והיות וכך הוא חושב, שהמחשבה תגן עליו, הוא ממשיך איתה. מצד אחד הוא רוצה לסלק אותה, מצד שני, הוא מפחד שאם הוא יסלק אותה, הוא יהיה אדיש מדי. יש לו מחשבה, מי יודע, אולי הוא יפגע בבן שלו, בבת שלו, אולי הוא יעליב אותם, יבזה אותם. אולי הוא ישאיר את הבית פתוח, אולי הוא ישאיר את הגז פתוח כאשר הוא יצא מהבית. מי יודע מה הולך להיות? המחשבה חוזרת על עצמה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. הוא מרגיש רע, היא המחשבה. אבל מצד שני, הוא מפחד להרפות מהמחשבה. אומר האדם לעצמו, אם אני אצא לשידוך ואני אתחתן, מי יכול להבטיח שיהיה טוב? האם בטוח יהיה טוב? מי אמר שיהיה טוב? אומרים לו, תרפה. תבין, אף אחד לא יודע מה יהיה בעתיד. מתחילים מהלכים, כולם באותה מערכת של אי ידיעה מה יהיה בעתיד, ובכל אופן אנשים פועלים, עושים מתפקדים, מתקדמים. אבל הוא לחוץ להיות 100% בטוח שמה שהוא רוצה, זה מה שיהיה. ודווקא הטיפול באותו לחץ הוא לדעת להרפות. דווקא ההתעלמות מאותן מחשבות, או בכל אופן אי התייחסות אליהם. לא לנסות להשיח דעת מהם, פשוט לתת להם לעבור בראש, ולא להתייחס אליהם יותר מדי. אומר האדם, אבל זה מציק. נכון, זה מציק כי הוא מתייחס להצקה, ככל שהוא לא יתייחס להצקה, אין פחות איום. ולפעמים מפחד האדם לוותר על המחשבות, כי אם הוא יוותר על המחשבה, על ההתנהגות, מה הולך להיות? אם הוא לא ינקד עצמו? אם הוא לא 100% יהיה בטוח? שאכן תהיה תשובה לבעיה שלו, יהיה פתרון להתמודדות שלו, מי יודע מה הולך להיות? הוא מפחד שלא לחשוב על כך, הוא מפחד להרפות. ההרפיה נראית לו חלק מהבעיה, לא חלק מהפתרון. ולכן בטעות הוא מאמין שהתעסקות יתר עם אותה מחשבה היא זו שתרפא אותו. ולפעמים האדם מתחיל יום חדש רגוע, הוא ישן טוב בלילה. הוא מתחיל יום חדש, רגוע, שלב, ואז מגיעות המחשבות, בהתחלה הוא מרגיש שכן, הוא יהיה בשליטה, הוא יוכל להתגבר על המחשבה, אבל ככל שהמחשבה מתגברת, הוא מרגיש שהוא יותר ויותר חסר אונים, לא בשליטה. ואז הוא כבר לא יכול לעצור את זה. כדאי לזהות את הזמנים, מקומות, אנשים שהם טריגר, שמעוררים את המחשבות התורדניות, ולשקול פרק זמן לא להתקרב לאותם מקומות או לאותם אנשים, כדי שהבעיה לא תתגבר ולא תחמיר. נצא להפסקה, ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אל שאלותיכם. בנושא זה ובנושאים אחרים הקשורים לנפש האדם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור, מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה. במוצא שקרוב, חושבים קדימה, סדרת תוכניות קצבית ומרתקת. 6 פרקים, עשרות יזמים ומשקיעים, וזוכה אחד שיכול להגשים את החלום. וגם מענק של 10,000 שקלים לאחד מבין היזמים. בהשתתפות אליעזר גרוס, יושב ראש בסדנו, עודד אלישיב, מנכ"ל ביסיד, וצוות שופטים. יש לכם פטנט אטרקטיבי או סטארט-אפ ייחודי שישנה את העולם? חייגו לטלפון 02-547-64-82. חושבים קדימה, בהגשת אשר גרייבר ובשיתוף בסדנו. מוצש ב8, כאן בכל חי. אל תפספסו, ימים אחרונים לפני הגרלה. הצטרפו עכשיו להגרלה על דירת פאר בירושלים בשווי מיליון דולר. והכסף מהגרלה למען עסקים חרדים שנפגעו מהקורונה. קרן עם ישראל חי, שנה שלישית של הגרלה חלומית. התקשרו עכשיו, כוכבית 6499, כוכבית 6499.
יש סגר, אין סגר, בלי נדר, יהיה בסדר. צאו לחל"ת, בעצם חזרת, כלום לא ברור, העסק חלש. בודק את העו"ש, מחזיק את הראש, מספרים מטפסים, מתחיל החשש. עמלות, הוצאות, הורדות, הלוואות, אין לי אוויר. מה זה, כל ההכנסות?
הקורונה הכניסה אתכם לסחרור? פגי מזמין אתכם להתאזן מחדש. פיתחו חשבון בפגי ותענו מחבילת הטבות שתעזור לכם להגיע לאיזון כלכלי. לפתיחת חשבון אונליין, ייכנסו לאפליקציית פגי. לפתיחת חשבון על ידי נציג, חייגו כוכבית 3360 או ייכנסו לאתר. פגי, שותפים לדרך חיים.
ההילולה הגדולה של ישיבת כיסא רחמים. רכשו כרטיס הגרלה וקבלו את ארנק הברכה עם ברכתו של מרן, ראש הישיבה של איטל, לזכות בעזרת השם לרווחה כלכלית. ובנוסף, דברי קודשו של הגאון הרב צמח מזוז שליטה.
עשרות שנים תמיד הייתי במינוס בבנק. הגשתי את ארנק הברכה. מורד, כרטיס הגרלה שקניתי, המינוס נעלם.
לרכישת כרטיסי הגרלה חייגו 1-700-015-090. 1-700-015-090.
לחיסון צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. בחורף הזה התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
מתחתנים? בשיא החשמל והמיזוג, חבילות משתלמות במחירי חיסול מלאי הזולים ביותר, וגם מגהץ קיטור יוקרתי של תפעל במתנה.
החשמל והמיזוג.
לברור הסניף הקרוב 03-504-5000.
החורף הזה דואגים לילדים שקר להם, שהחורף הזה הם ירגישו את החיבוק החם שלנו. מצטרפים לפרויקט החורף של ארגון יד עזרה ושולמית, ובזכותכם לעוד ילדים יהיה חורף חם ובריא. ערכת החורף כוללת מעיל, מגפיים, סמיכות חורף, תנורי חימום ועוד. חייגו ויהיו שותפים. כוכבי 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ב-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאר.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
אני, היה לי לפני מירוש חודש אלול, היה לי כאילו תקופה של חרדות, היה לי פתאום מירוש חודש, הפסקתי להירדם טוב, בהתחלה נלחצתי מזה, כאילו לא ידעתי מה הדבר שמניע את זה, יצאתי ללכת לחדר מיון, לשאול את זה, אמרו לי שיש לך התקף חרדה.
כן.
והמשכתי הלאה, המשכתי לטפל בזה, אם זה לקחת את כדורים תקופה, אם לקחת את זה פסיכולוגים, ברוך השם עכשיו נגמלתי מהכדורים, נגמלתי מכל הדברים האלה.
מאז חודש אלול.
אז מה שרציתי לשאול זה, כאילו, עדיין יש לי כאילו מחשבות, עדיין כאילו אני לא רגוע, אני אמנם ישן טוב בלי כדורים ובלי זה, אבל עדיין כאילו המחשבות האלה, איך מרפים מהם?
כן, יפה. קודם כל טוב מאוד שזה, אתה בתקופה שהרוב אחרי, הרוב נמצא אחריך.
כן.
מה קרה שפתאום התחיל משהו בחודש אלול? אתה יודע להגיד?
אני בטיפוס שלי, באופי שלי, אני טיפוס לחוץ מאוד. כאילו, תמיד הייתי בנדם של החוץ וחושב מה יהיה בחיים, מה יהיה בעתיד, מה יהיה זה. אבל לא יודע, אבל פתאום זה התפוצץ, כאילו.
בחודש אלול השנה.
כן, וכל הזמן זה היה סביב השינה, כאילו, אם אני יודע, אני יכול לקרות לי משהו, אני יכול ליפול, אני יכול... זה, עד עכשיו, זה כאילו, זה המחשבות.
המחשבות הן בדרך כלל סביב השינה.
כן, כן.
וכיום במהלך היום המחשבות הן גם כן סביב השינה?
כן, איך אני אשן הלילה, אם אני ארדם הלילה, לא אצליח לרדם, אני לא אצליח לרדם, מה יקרה איתי, מה זה, כל הזמן מחשבות, מחשבות.
כן. מובן. ואחד מהדברים שאתה מנסה לעשות זה לפתור את, לתת פתרון למחשבות? כלומר, להסביר
כן,
לעצמך.
כן, כאילו להרגיע את עצמי בכל מיני אופנים, זה אני יודע שלא יקרה לי כלום, כאילו זה רק מחשבות, זה רק זה, אבל זה... זה לא מרגיש שכאילו זה פיזי, זה מטפל לי במחשבות, זה יכול להרגיע, זה יכול, אבל כאילו אתה רוצה להרגיש את הרגשה בתוכה, אוקיי, זהו, זה מאחוריי.
ומה היה לפני כן? זה מה שהיה עכשיו, מה היה לפני כן? לפני כן היה ממש התקף פאניק הרבה יותר חזק.
לפני זה בכלל הייתי בלחץ, לא יודע בכלל מה קורה איתי, לא הייתי בזה, לא ישנתי ימים שלמים, אלא הייתי נרדם, אז בכלל הייתי בלחץ גדול, אז לא היה לי מחשבות כאילו בכלל עבודות כאלה.
הבנתי. תראה, מה שאנחנו בעצם מתמועדים כאן, זה שעריות של אותו התקף גדול, אולי אפילו אירוע קשה, קרוב ל... כן. אני לא מגדיר את זה ככה, אבל מעין טראומה. מעין אירוע חזק מאוד, של חוסר עונים, שליווה אותך פרק זמן, ואותו אירוע של חוסר עונים שמלווה אותך פרק זמן, הוא אירוע שהוא מטביע את חותמו הנפש. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהנפש היא יותר ויותר מרגישה חוסר עונים,
כן.
והחוסר עונים הזה מרגישים שאי אפשר לפתור אותו. ואז כן. יש איזושהי הרגשה, נקרא איזה מעין מסקנה חווייתית, רגשית, שכלית, הכל יחד, שאומר שכנראה החוסר עונים הזה לעולם לא ייגמר.
כן.
ואז בעד הרגתיות עם הכדורים, הטיפול, מה שעזר, עזר מצוין. עדיין נשארו המחשבות.
כן.
המחשבות, נקרא לזה, הם כמו שאריות של אותו רצון אז, שהיה לך במהלך אותה תקופה מחודש אלול, אותן שאריות של רצון אז לשלוט במצב. כי מה קורה? מה זה אדם לחוץ? בדרך כלל, אדם לחוץ, למה הוא לחוץ? הוא לא מרפא. למה הוא לא מרפא? כי הוא רוצה לשלוט, הוא רוצה לנהל דברים. וזה בסדר לרצות לשלוט. אבל זה לא בסדר, כאשר האדם לא מרפא, כאשר הדברים לא מתנהלים כמו שהוא רצה, אז הוא לא מרפא. הוא ממשיך לרצות לשלוט ולכעוס, או להיות מתוסכל או מאוכזב, או כל הרגשה שלילית אחרת, כאשר הדברים לא מתנהלים כמו שהוא רוצה, ולכן הוא לחוץ כדי לא להגיע להרגשה הרעה. ואז מה שקורה זה שהנפש יותר ויותר מנסה לשלוט. לשלוט, לראות איך אפשר לשלוט, להתנהל בצורה שבדיוק כמו שאני רוצה. עד שמגיע הרגע שבו האופי המתפתח הזה של הרצון לשלוט, הוא מתמוטט. ואז הנפש אומרת, רגע, מה יהיה? ואז יש איזשהו התקף של פאניקה, חרדה, שהפתרון היחיד להתקף חרדה זה, החרדה היא שיא הלחץ. אני חייב לשלוט, חייב לראות מה יהיה, איך יהיה, איך אני אשן הלילה, איך אני אתמודד, מה אני אעשה, איך אני אתמודד, מה אני אעשה. ואז, מה שאנחנו רוצים בהקשר הזה, זה פתאום שהתקף חרדה הוא כמו איתות שאומר, תראה, מכאן ואילך אין ברירה אלא להרפות. הצטברות האופי המתפתח של הרצון לשלוט שמייצר לחצים כאשר האדם לא בטוח בשליטה, אותו אופי מתפתח עכשיו הוא קורס. והקריסה הזאת היא זו שמביאה את ההתקפי חרדה. פתאום יש הרבה הרבה עוצמה של לחצים. והפתרון לזה הוא בדיוק הפוך. להרפות לגמרי. להרפות, לוותר לגמרי. ללכת לנקודת הקצה האחרת. מה אנחנו עושים כעת? אז איפשהו תהליך של הרפאיה, אם זה עזר לך בעזרת הכדורים או בעזרת טיפולים שעשית, זה מצוין.
לא, אני לא בכלל, אני בכלל שאף פעם לא הייתי בגישה של הכדורים. כאילו, יש מצבים שאתה פשוט חייב את הכדורים, כי אתה לא יודע מה מבולבל איתך, אתה כבר לא יודע מה לעשות.
הכדורים עוזרים, הכדורים יכולים לעזור בשני אופנים. אופן אחד, יש להם את הסקולה המרפאת שלהם כאשר הם מרפאת, לא תמיד, אבל כאשר זה עוזר, זה יכול לעזור, לפעמים זה עוזר מאוד. דבר נוסף, עצם זה שאדם נכנע ולוקח כדורים כאשר הוא לא מאמין שכדורים יכולים לעזור, הוא לא בגישה של כדורים, ובכל אופן הוא נכנע, אז זה חלק מתהליך ההרפיה, זה חלק מתהליך נפשי, לאו דווקא הכדור מרפא, כמו שהמהלך הזה, שאדם מוכן להגיד, אני חסר עונים, וגם כדור אני לוקח. וזה נגד הדעה שלי ונגד...
אני מרגיש שזה פתח לי. מרגיש שזה פתח לי, כאילו הוא צד חדש בחיים, כאילו היה לי פחד תאמין משליטה של כדור משהו, עצם זה שהסכמתי לקח את הכדור, זה נתן לי עוד סוג של אומץ כזה.
יפה מאוד. וזה בעצם לפעמים תהליך נפשי. אולי הוא לא בהכרח כל כך יעיל או בריא מבחינה גופנית, אבל מבחינה נפשית הוא יכול לעזור ולסייע, ויש לשקול כל מקרה לגופו, ולבדוק את ההפסד והשכר, ולא להכריע בת אחת, אני נגד כדורים או בעד, אלא לדעת ולבחון כל מקרה לגופו, יש ברירה, אין ברירה, ומה יכול לעזור ואיך לעזור. בכל אופן כעת, אחרי שעשית את המהלך הזה, וכל הכבוד שעשית את המהלך הזה, וגילית את האומץ להרפות ולוותר על דעה, לא שאני עכשיו בעד כדורים, או שאני תומך בהכרח לקחת כדורים. אני רק אומר שהמוכנות לעשות שינוי והגמישות היא ודאי בעלת ערך נפשי. כעת אנחנו נמצאים המחשבות האלה. המחשבות האלה הן בדיוק על השינה. והרי מהי השינה? איך אדם נרדם? ההירדמות היא הרפיה. מתי אדם נרדם? אדם נרדם מתי שהוא מרפא. אדם שרוצה להירדם, מתי אני ירדם? אני רוצה להירדם, אני רוצה להירדם. מה הסיכוי שלו להירדם? הוא לא ירדם, הוא לא יכול להירדם. להירדם זה להרפות. בעצם, היכולת להירדם הגיעה כאשר האדם אומר, אז אני לא ירדם הלילה, אז לא יודע מה הולך להיות. כשאדם מרפא, נכנע, אז הוא יכול להירדם. אי אפשר לשלוט על שינה. בדיוק שינה זה בדיוק התהליך הפוך משליטה. אז גם פה, מה שאנחנו נצטרך לעשות, זה להתחיל להתאמן. על גישה חדשה. גישה החדשה אומרת, יש לי מחשבות במהלך היום. מה יהיה? אני ארדם. איך אני ארדם? מה אני ארדם? הכי גרוע זה לענות לאותן מחשבות ולהסביר. אני ארדם על ידי שאני אעשה א', אני אעשה ב', אני אעשה ג', וזה יכול להרדים, וזה יכול להרדים, ולקרוא עוד מאמר ולקרוא, ולשמוע עוד הרצאה, ועוד דרך איך אפשר להירדם וכדומה. כל זה רק מלחיץ יותר. כי כל העצות איך להירדם יכולות להיות יעילות כאשר האדם מתפקד בצורה רגילה. אבל כאשר האדם מתפקד בצורה חרדתית, אז כל פתרון יכול להעצים את החרדה, מכיוון שכל פתרון הוא בעצם אומר לחרדה, את באמת כאן קיימת וצריך לפתור אותך. אבל ברגע שנותנים קיום לחרדה, אז יש לה קיום. הקיום הוא בגלל שאנחנו נותנים לה קיום. אין קיום לחרדה לבד. אנחנו מקיימים אותה בכך שאנחנו מדברים איתה, מתייחסים אליה. אי אפשר להשיח דעת ממנה. אבל אנחנו צריכים להיכנע ולהרפות ולהגיד, כן, נכון, הלילה אני הולך להירדם. לא יודע מה אני אעשה, אז אני לא ירדם. אני לא ירדם יומיים, אני לא ירדם שלושה. להיכנע לגמרי ולתת תשובות בדיוק הפוכות ממה שהיינו רגילים עד היום. לא לתת תשובה, למה הלילה אני כן ירדם. להיכנע לחרדה. זה כמו אדם שהוא הרבה יותר חזק מאיתנו, והוא כל הזמן מתקיף, אין לנו ברירה אלא להגיד, צודק, 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 נכנעים, צודק, מה שאתה אומר, אתה צודק. רק כך אנחנו יכולים לפתח את התכונה שנקראת הרפיה והכנעה בנפש. וכאשר אנחנו מפתחים את התכונה הזאת, אז החרדה אין לה קיום. כי מי מקיים את החרדה? האדם שעונה לחרדה. האדם שמתייחס לחרדה. איך מתייחסים לחרדה? כאשר עונים לה.
כן.
לכן זו הגישה שיכולה לעזור ולסייע.
לא, לא, תמיד כאילו היה לי פחד, כאילו פחד שתמיד ליווה אותי, כאילו שאם אני לא אישה אני יכול להתעלף, אני יכול ליפול, זה כאילו תמיד הפחד שנווה אותי בשער היום, כאילו. וואי, לא אשנתי, אז אני יכול ליפול, יכול להתעלף.
מבחינה רפואית, צריך לבדוק עם אנשים, עם אנשים במקצוע, לבדוק באמת אם הדברים האלה יכולים להיות. אם והיה ויגידו לך שהדברים האלה לא יכולים להיות, אתה במקרה הכי גרוע, אתה אומר לעצמך, בסדר, אז אני ירדם באמצע מקום מסוים, ששם אני יישב ושם אני ירדם, אז אני ירדם. מה יהיה? מה הכי גרוע יהיה? לך עם המחשבה הזו עד הסוף. לך איתה.
כן.
נכון, אז אני ירדם, אז מה יהיה? אני לא אתעלף, אני ירדם. מה אני אעשה? לא, שום דבר לא יקרה.
כן.
בסדר?
בסדר.
שבהצלחה בעזרת השם.
תודה רבה.
כל טוב. שלום, ערב טוב.
שלום, ואני, חנה?
כן, שלום וברכה.
שלום וברכה. חנה בת?
סליחה?
בת, השם של אמא שלי?
לא, לא, לא. רק שלום, בבקשה.
יש לי קצת סיפור ארוך, לא, אני אקצר אותו כמה שיותר. כן. יש לי חברה, אנחנו 40 שנה חברות, אני מאוד מאוד מבוגרת, ברוך השם, וגם היא. ובזמן האחרון, בוא נגיד, כמעט מתחילת הקורונה, אני מנסה להתקשר אליה.
כן.
והיא אומרת, הלו?
אני כל מילה שומע. כן, כן, שומעים. את מנסה להתקשר אליה חברה 40 שנה, ו...
לא, לא אחרי 40 שנה. סך הכל אנחנו, עכשיו מהקורונה, בתשעה חודשים האחרונים,
כן.
אני מנסה להתקשר אליה, כן. והיא אומרת, עכשיו אני עסוקה, יש לי איזה אירוע של נכד, עכשיו כן. אני אתקשר מחר, עכשיו כן. אני אתקשר אתמול, מחר, מחרתיים, אני לא הבנתי, בהתחלה אמרתי, טוב, בהתחלה אמרו לי שהטלפון שלה החליפה אותו, אז נתנו לי את הטלפון החדש, ואני כן. מנסה, לא הולך, יום אחד נפל הסימון. כן. היא אולי לא רוצה לדבר איתי. כן. מה קרה? מה עשיתי? מה פשעתי? מה חטאתי? טוב, חיכיתי, כן. חיכיתי, יום אחד אמרתי, אני צלצלתי לבעלה, ואני לא מעיזה, אבל בכל זאת, צלצלתי לבעלה, אמרתי, תן לי אותה.
כן.
אז הוא אומר, קחי, דבר איתה, היא אומרת, אני אתקשר אליה מחר. זה כן. כבר פעם עשירית, כל פעם. טוב, הבנתי שכאן משהו לא בסדר, היא לא רוצה לדבר איתי.
כן.
כל פעם היא דוחה, לא רוצה לדבר איתי. אז לקחת לי זמן, עבדתי על עצמי, מה אני אעשה, מה חטאתי, מה פשעתי. כתבתי מכתב, ולקח שלושה שבועות חודש עד שהגיע המכתב, גם חיכיתי, ואחרי זה אמרתי זהו, אם היא לא עונה לי, כתבתי מספר הטלפון שלי, אולי החליפה טלפון, אין לה את הטלפון שלי, החלפתי מספר הטלפון שלי, למטה, ואמרתי עכשיו אני הולכת אליה הביתה. הלכתי הביתה, דפקתי, בעלה פתח את הדלת, היא ואנחנו מבוגרים בני 75-6, ואז...
מה קרה בסוף? מה קרה בקשר בסוף?
זהו הסוף, זה הסוף. היא אמרה, אמרתי, אפשר לדעת מה חטאתי, מה פשעתי? שלחתי לכם מכתבה ענית לי. אז היא אמרתי לי, חברה שלא אוכלת אצלי, היא לא חברה בשבילי. אני לא האמנתי למילה הזאת. אמרתי, רק זה? כי כל הדרך רעדתי, לא הבנתי במה היא מאשימה אותי.
במה היא מאשימה? לא הבנתי, לא הבנתי. מה היא מאשימה?
אני לא אוכלת אצלה.
הבנתי.
אני לא אוכלת אצלה. אני לא מאמינה. עד עכשיו, זה עבר כבר שבועיים, שלושה, אולי שלושה שבועות, אני לא מאמינה שזה זה. מה, ואני לא שקטה ולא רגועה, כל הזמן אני מדברת עם עצמי וחושבת.
רגע, מאז שאת לא אכלת אצלה, מאז היא לא רוצה קשר? זה מה שהיא אומרת.
אני לא אוכלת, בדרך כלל, אבל זה בגלל... זה בגלל, אני יודעת, בגלל. א', אני לא אוכל באף מקום.
לא, בסדר, אני רק רוצה להבין אותה, אני לא שואל לגבי הרגלי האכילה. אז את אומרת, אם את אומרת ככה, את אומרת שהיא באה ואומרת, בגלל שלא אכלת אצלי, לכן אני לא בקשר.
לא מדבר. כן, אין...
והפעם האחרונה שהייתם בקשר, זה מתי שהיא הזמינה אותך לאכול ולא אכלת, ולכן אז התנתק. זה מה שקרה לפני הקורונה.
כן, בערך ככה. לא, 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 לפני הקורונה, מה שחל, היא הייתה אצלנו בבר מצווה, עבר כל החודשים האלה ואני מנסה להתקשר, לא מנסה את
זה. בוא נעשה.
לפני זה הייתי, פשוט אני מלמדת בבית.
רגע. בוא, נתחיל ממה שהיא אומרת. אז היא אומרת, בגלל שאת לא אוכלת...
את לא נוהגת, זה לא פעם אחד. את לא נוהגת, את לא אוכלת אצלי, כן. אז אני לא צריכה חברה כזאת. אז אני אומרת שאני לא מאמינה המילים האלה. אולי יש לה דברים יותר חריפים, יותר חזקים, יותר קשים.
בוא נתחיל, בסדר. בוא נתחיל, גם כשיש לבן אדם משהו יותר חריף, משהו יותר קשה, כדאי להתחיל עם הרובד, נקרא לזה הפשט. אחר כך נלך לדרש רמזוד. קודם כל נלך לי הפשט. קודם כל נלך לי הפשט, ונסדר את הדורים. את אומרת לה, תראי. אני מבינה שזה יכול להיות מעליב, או בטח יש אנשים מסוימים, שכאשר הם מביאים, מגישים אוכל, אצלם אוכל זה לא רק אוכל. אוכל זה גשר בין בני האדם. אצלם האוכל, אם אני עכשיו נותן למישהו לאכול והוא אוכל, זאת אומרת שהוא מעריך אותי, ואם הוא לא אוכל, זאת אומרת שהוא לא מעריך אותי. כלומר, זה באמת גשר אצל בני האדם. יש הרבה גם הורים שהם רואים את אהבתם לילדים שלהם דרך האוכל. כלומר, אם והיה והוא אוכל עד הסוף, אז כנראה שאני אוהב אותו, הוא אוהב אותי, ואם לא, אז לא. ולכן גם כן אפשר לראות שהורים מאוד לחוצים, הורים מסוימים, מאוד לחוצים שילד יאכל עד הגרגיר האחרון, והוא ממש נלחם על זה, ואפשר לחשוב, אם והיה ולא יאכל עד הסוף, האם המלחמה הזו שווה? מה כל כך הרבה סיפורים סביב האוכל? אלא שבהרבה מאוד מקרים האוכל הוא נתפס כהנתינה שלי ביכולת לאהוב, או לתת חום, חיבה וקשר, זה כשאני מאכיל את הילד, או מאכיל אנשים אחרים וכדומה. אוכל הוא לא רק אוכל, לא, אוכל הוא לא רק צורך פיזי. אוכל יש אכילה רגשית, ויש גם כן אכילה שמחברת, וגדולה לגימה שמקרבת, ולכן מאוד יכול להיות, קודם כל שאצלה באמת האוכל מקבל משקל רציני ומשמעותי. זה קודם כל. גם אם והיה וכגרסתך, יש משהו שהוא עמוק יותר, ויש משהו שהוא רציני יותר. בכל אופן, כדאי להתחיל עם הנושא הראשון. כדאי להתחיל קודם כל לומר לה, בסדר, נכון, מבחינתך זה לא נעים, ואת היית רוצה שאני כן יוכל לצריך וכדומה. בכל אופן, אני כן רוצה להמשיך את החברות הזאת, ואני לא רואה את החברות לא יהיה באוכל, ואני מבחינתי לא יכולה לאכול. ואז בוא נראה, אם היא תגיד לך, תקשיבי, אם את לא רוצה לאכול מה אוכל לשני, אז קשר לא יהיה בינינו, אז תחליטי מה את רוצה, או לאכול או לא. אבל את המחסום הראשון אנחנו צריכים לעבור. לפני שאנחנו אומרים שיש משהו עמוק יותר, צריכים קודם כל לעבור את המחסום הראשון. המחסום הראשון זה מה שהיא אומרת.
בצד שני, סליחה הרב, אני צריכה להחליט אם אני רוצה להמשיך קשר או לא, אם אני אוכלת או לא.
היא כבר החליטה. את צריכה להחליט, היא כבר החליטה.
בגלל, לא הבנתי, בגלל?
אני אומר, את רוצה קשר. היא כבר החליטה מבחינתה מה היא רוצה לעשות, נכון?
החליטה.
היא מעדיפה את האוכל.
כן.
אז היא כבר החליטה. אז עכשיו השאלה, אם את רוצה להמשיך עם ההחלטה שלה או לא? וזה בסדר גמור, אם הייתה חברות נהדרת לפרק זמן מסוים של החיים, ומתברר שלאחר מכן צריכים לעבור תחנה חדשה בחיים. זה בסדר להמשיך לעבור תחנות ולא להמשיך כל הזמן עם אותה התנהלות ואותה חברה. תחליטי את מה שאת רוצה, אבל לא תצליחי לעקוף את השלב הראשון. אם והיה והייתה שיחה פתוחה ביניכם וכדומה, אז היינו יכולים לחשוב איך אפשר להיכנס אל דברים עמוקים יותר. אבל עד שצלחנו לחלץ ממנה מידע כבר לקח כמה שבועות. אז עכשיו לחלץ מידע יותר עמוק אחרי שלא עברנו את התחנה הראשונה, לא נצליח.
אז אני רוצה לשאול, א', האם אני חייבת לחזור אליה? היא לא עונה לי בטלפונים.
מה שאת רוצה? מה השאלה, מה את רוצה? השאלה אם את רוצה, אולי זה לא שווה לך, אולי זה לא משתלם לך.
שאלה אם אני...
בוא נחשבי, בואי תחשבי עד איזה מחיר את מוכנה לשלם. כל דבר יש לו מחיר. מה המחיר שאת מוכנה לשלם כדי לחזור להיות בקשר איתה? עד איזה מחיר?
אני רוצה, לפני שאני עונה לשאלה כזאת, אני רוצה להבין האם אני יכולה ללכת ולהגיד שאני לא מאמינה שהאוכל...
לא כדאי לך.
הוא הבעיה.
לא, אחר כך תהיה כבר בעיה שנייה, גם האוכל וגם זה שאת לא מאמינה לה.
לא מאמינה לה.
אל תגידי את זה, כבר יהיו שתי בעיות אחר כך. היא תגידי לך, גם את לא אוכלת וגם את לא מאמינה לי.
אני ניסיתי להסביר שאני לא אוכלת באף בית, אנחנו מדברים על דברים כבדים, בשר.
היא לקחה את זה בצורה אישית.
סליחה?
היא לא הבינה את ההסבר הזה, היא לקחה את זה בצורה אישית.
ניסיתי, אמרתי, אני לא אוכלת, אפילו אני הולכת, אני לא אגיד פה הכל...
נכון, אני מבין, ובגלל שאת הסברת, אז לכן, את אומרת, אם הסברתי כל כך יפה וכל כך טוב, אז זה לא יגיד שזה הטעם שלה, לא יגיד שזה הסיבה שלה, ודאי, יש משהו עמוק יותר. אני מבין מאיזה מקום את חושבת שיש משהו עמוק יותר, כי את אומרת, אם כל כך הסברתי יפה, אז ודאי יש משהו עמוק יותר.
גם כשאני הולכת למשפחה שלי, אני לוקחת, או אם אני הולכת לשישי שבת, אני לוקחת את האוכל שלי.
כן.
במקומות הכי חרדים. אז מה...
בכל אופן, היא מבחינתה תרגמה את זה אחרת. אולי מבחינה גם כן עירת שמיים ודתית, זה אומר אמירה עליה. היא תרגמה את זה אחרת, היא אמרה, לא, חברות שווה אוכלים אחד אצל השנייה. כן, כן, לא, לא, את מחליטה. האם ההרגל שאת שומרת על הרגלי האכילה בצורה מסוימת משתלם או לא? בסדר?
אני כל היום חושבת על זה לבד. אני לא קשה לי, אני לא נפל באף בית, פחות או יותר. דברים פשוטים, אני לא יודעת, לחם, קוסטי, אפשר, אבל לא תמיד זה בדיוק מה שמסתדר באותו זמן.
את תחליטי. את עשי לעצמך את ההחלטה, ולפי זה תוכלי לדעת? את תחליטי, את תחליטי מה הערכים שלך, ולפי זה תבחרי את החברים ואת החברות.
כן, ואז אני לא, אם אני לא חוזרת אליה ונגיד, מאחורי אגב היא אמרה יופי, סידרנו אותה, סתם אמרנו לה שבין אוכל, היא אותי.
אז הרווחת לעצמך, הרווחת לעצמך חופש עם מישהי שלא כדאי לך להיות בקשר איתה. אם והיה וכפי שאת אומרת היא סדרה אותך, אז טוב מאוד שאת לא בקשר איתה. תארי לך, היית בקשר איתה והיא הייתה ממשיכה לסדר אותך ועוד להיות חברה שלך.
לא, זה 40 שנה אנחנו תמיד, ולא היה אף פעם כזה דבר, אף פעם, אף פעם.
כן.
פתאום עכשיו.
מתחדשים.
זה
מה ש... זה קשה, אני מסכים, זה קשה. זה ודאי קשה.
זה קשה, כי זה לא, א', אנחנו לא ילדות, אנחנו סבתות לנינים. ובית 40 שנה ומעלה אנחנו חברות. וג', בשביל אוכל, גם הסברתי למה. כי אני באה בדיוק מארוחת...
אנחנו נצטרך, פשוט לעצור, כי אנחנו רוצים להפסקה.
טוב, תודה רבה.
אבל מה שאמרת הוא בוודאי מבטא את הקשר העמוק שהיה, ודאי, הכאב מובן, ההתנתקות אחרי 40 שנה היא מובנת, אבל פה את צריכה לעשות את ההחלטה שלך, עם כל הכאב, להחליט מה הדבר היותר נכון לך. ההרגל שאת שומרת עליו שנים הוא החברות, ומה שתעשי תרוויחי, או תרוויחי אותה, או תרוויחי את הערכים שלך. אבל בכל אופן, את מרוויחה. בסדר?
תודה רבה, תזכו למצוות.
אמן, כל טוב.
שלום שלום.
נצא להפסקה ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח.
חדש במורשת איתן, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה, לפרטים חייגו.
1-700-417, מורשת
איתן. גדולי ישראל התחסנו, כולנו כאחד, מצייתים לדעת תורה, נותנים כתף ומתחסנים לקורונה. לתאום תור לחיסון נגד נגיף קורונה, צרו קשר עם קופות החולים. לפרטים נוספים, פנו לקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי, 03-509-7000. נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
השנה לא סופרים מלאי! בשיא החשמל והמיזוג, מאות מוצרי חשמל, ממחירי חיסול מלאי, הזולים ביותר. הזדרזו!
החשמל והמיזוג.
לבירור הסניף הקרוב 03-504-5000.
בהוראת משרד הבריאות, הטבת מכבי שלי בדבי וולף עומדת להסתיים. השתתפות של מעל ל-2,000 שקלים על הסרת שיער בלייזר. נותר שבוע אחרון. אל תפספסו. דבי וולף רפואה אסתטית. 1-700-500-401.
בהתחלה, כולם כעסו כשהוחלט לסגר בחגים, בלי מפגשים משפחתיים. אבל אני, בתוך תוכי, שמחתי. פחדתי לפגוש אנשים. איך אפשר כשמשתולד בחוץ המגפה? אבל כשהסגר נגמר, לא הייתה לי ברירה. החששות היו כבדים. התחלתי ממש להרבות בתפילה שלא ייפגע. מקפיד על שטיפת עיניים ביסודיות לפני ואחרי כל פעולה. אבל הכי קשות היו המחשבות שלא נתנו לי מנוחה. התקשרתי למוקד הקורונה לבית חם, כבר בשיחה הראשונה הרגשתי הקלה, היום אני כבר מצליח להישמר בפרופורציה הנכונה. אז אל תישארו לבד עם המחשבות, פנו לבית חם.
בית חם, מבינים בנפש, 1-599-510-550.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
שלום וברכה, חזרנו אליכם ונרצה להתייחס למספר שאלות. שאלה אחת, האדם אומר, אני כל פעם מחדש צריך לעורר בעצמי מוטיבציה, כל יום מחדש. מה אנחנו עושים? איך אנחנו עושים? התשובה היא, באמת מוטיבציה, לא מחזיקה, מעמד הרבה זמן. כמו הרבה דברים שאדם עושה כל יום, אדם אוכל, מתקלח כל יום, כך גם כן מוטיבציה, כל יום צריך האדם לעורר את עצמו לעניין זה. שאלה נוספת, אדם אומר, יש לי חלומות ואני לא מצליח להמש אותם, לא מצליח להגשים את המטרות. התשובה היא, אם אדם רוצה להפוך למשהו אחר, הוא חייב לוותר על מישהו כדי להיות משהו אחר. כלומר, לוותר על איזה שהם הרגלים מסוימים, התנהלויות מסוימות, אי אפשר, כמו שאומרים בעלי המוסר, גם לסיים את השס בלילה וגם לישון באותו לילה. צריכים להחליט על מה מוותרים כדי שנוכל להמש מטרה. לכל מטרה יש מחיר, להיות מודע למחיר, ואז אפשר להתחיל לחלום. לחלום בלי מחיר זה להישאר רק עם החלום. אנשים אומרים שאין לי סיכוי להצליח. התשובה היא, כאשר אנשים אומרים לאדם שהוא לא יכול, שהוא לא יכול להצליח, בהרבה מאוד מקרים בני אדם לא מראים לנו את הגבול של עצמנו, הם מראים לנו את הגבול שלהם על עצמם. הם מאמינים שאין אפשרות להצליח בגיל הצעיר או בגיל המבוגר, בעשייה הזו או בעשייה אחרת, היות שהם לא מאמינים וזו הדעה שלהם, לכן את הדעה הזו הם אומרים, הם לא בדקו, הם לא חקרו, הם לא מכירים לגמרי אותנו ולא מכירים לגמרי את האפשרויות ואת המשאבים, הם אומרים שאנחנו לא יכולים כי הם מראים את הגבולות שלהם, ולכן מצד אחד, אהוב את התוכחה, אומרת המשנה פרקי אבות, ויש לקבל תוכחה, ולדעת שהיא מקדמת את האדם והיא נהדרת, אבל יחד עם זאת, התוכחה מטרתה היא ליישר את האדם, כדי שלאדם תהיה תקווה ושאיפה להגיע לעתיד חדש, לא כדי להגביל את האדם, אלא כדי ליישר, ללטש ולחדד את האדם. עוד שאלה, בחור ישיבה רוצה להתחזק בישיבה אבל מרגיש לא בנוח מול החברים שהוא בנה לעצמו במהלך השנים, והם לא נמצאים במקום שאליו הוא רוצה להגיע. התשובה היא, ההתייחסות לכך היא שהרבה אנשים אולי לא יאהבו אותנו על כך שאנחנו שונים מהם. היינו חברים שלהם פתאום, או באחרי מהלך מסוים, התחזקנו, אבל בפנים גם הם מייחלים שיהיה להם את האומץ לעשות את אותו הדבר. ועוד, רק בהתחלה זה קשה, בשבועות הראשונים. זה מעין כמו נקרא לזה תיקון. אחרי שהורגלנו להיות בחברה רעה, אנחנו כעת רוצים לעבור לחברה טובה, אז יש איזשהו, נקרא איזה מעין מבחן רצינות ומחויבות, כמה אנחנו מחויבים לשינוי שאותו אנחנו רוצים. האם אנחנו מוכנים לקבל מעט את האלבונות או האמירות הלא נעימות, או הקשות שישנם בשלבים הראשונים, אבל כעבור פרק זמן אנחנו כבר לא נהיה נושא החדשות ונושא מעניין, והם ימשיכו בשלהם, ונתפלל בעזרת השם שהם גם כן ימצאו את הדרך הנכונה. אבל אנשים לא יאהבו אותנו כך שאנחנו שונים מהם, כי אנחנו מעוררים אצלם את הפער בין מי שגם הם רוצים להיות למי שהם נמצאים בהם כעת. עוד שאלה, אדם שואל שאלה נוספת לגבי פחד מההצלחה. אני אפחד מלהצליח, איך אפשר להתגבר על זה? פחד מההצלחה. התשובה היא, באמת יש לבני אדם פחדים בעשייה, אבל הפחד מההצלחה, הכוונה היא, זה לא פחד שמה האדם הוא חלש מדי. אם בדוגמה האדם הוא חלש מדי, זה לא מפחיד. כי לא מפחיד לא לדבר עם אנשים, לא מפחיד לא ליזום, לא מפחיד לא ליצור קשר, לא מפחיד לא להשתנות. זה פשוט להישאר באותו מקום, מה שנקרא באזור הנוחות, לא לעשות שום שינוי. דווקא הפחד היותר עמוק אצל בני אדם, זה לגלות ש יש לי עוצמה, יש לי יכולות, אני יכול לעשות דברים חדשים, להכיר אנשים חדשים, לפעול בצורה שלא הכרתי עד היום, להגיע ליכולות בתחום הלימודים, הלימוד, המקצועיות, או בכל דבר שאותו בו אני מתעסק. ולכן הפחד הוא לא פעם דווקא פחד מהצלחה, כי ההצלחה תומנת בחובה הרבה גמישות והרבה שינויים, והרבה קשרים אנשים חדשים וכדומה. אז זה המשמעות של פחד מהצלחה, לא מפחיד לא להצליח. כן מפחיד, כן להצליח. אבל הפחד זה המחיר שמשלמים, התגמול הוא הרבה יותר גדול, כי הבינוניות יש לה מחיר עוד יותר גדול, האדם מרגיש רגשות אשמה, חרטה, פספוס וכדומה. שאלה נוספת, יש לי הרבה הסחות דעת בחיים, איך אני יכול להתמודד עם זה? התשובה היא ההגנה החזקה. מהסחות דעת היא כשיש לאדם, נקרא לזה א', מטרה ברורה, ודבר נוסף. מיקוד זה לא רק מטרה ברורה או מטרות ברורות, אלא גם לדעת להגיד לא. לא לתת לכל מיני דברים שאדם לא יכול לעשות, להפריע למה שהוא כן יכול לעשות בחיים שלו. האדם לא יכול גם לדבר עם פלוני וגם לרצות את אלמוני וגם לשמח את כולם וגם להיות עסוק בערכים או מטרות שלו. האדם לא יכול. ולכן צריך לדעת להגיד כן ולדעת להגיד לא. לדעת להגיד כן למטרות ולדעת להגיד לא. אבל לא לחכות לרגע בשעת מעשה להגיד לא, אלא לעשות חשבון נפש ולומר לעצמי, אני יודע מה קרה היום ואני יודע מה קרה אתמול. אני לא יודע מה יהיה מחר, אבל סבירות היא מה שהיה הוא שיהיה. ואם והיה מה שהיה הוא שיהיה, לכן אני יוצא מתוך הנחת יסוד שכנראה מחר יהיה דומה להיום. ואם אתמול והיום מה שהשיח את דעתי, מה שמנע ממני להיות סוג האדם שבסוף יום אני מרגיש מסופק וגאה, גאווה חיובית, כיוון שאני נאמן לערכים מסוימים, לערכים שאני מאמין בהם והגבל לי בו בדרכי השם, אני צריך לזהות מהם אותם דברים שקרו היום, כי זה בדיוק מה שיהיה מחר. לזהות אותם, לכתוב אותם, להיות יותר מודע אליהם. זה לא אומר שמחר יהיה מושלם, אבל זה כן אומר שממחר אני מתמיד, היום אני מתחיל שינוי כיוון. שאלה נוספת, האנשים, מאיך אני יכול להשתחרר מאישור חיצוני? אני מחפש שאנשים יעריכו את מה שאני עושה ואת מי שאני. התשובה היא, האנשים שמחפשים הכי הרבה אישור חיצוני הם דווקא אלה שמקבלים הכי מעט, ואלו שהכי פחות זקוקים מאישור חיצוני, הם אלה בדרך כלל שמקבלים הכי הרבה, ואת זה כדאי לדעת. ועד הרבה, כשאדם מוותר על העקרונות שלו ועל דרכו כדי לזכות בערכת הסביבה, באותו רגע הוא בעצם מוותר על הערכה העצמית שלו, וכאן תוכניתנו מגיעה לסיומה. תודה רבה למשה קיין שהיה איתנו, ולורי כהן שהיה איתנו, ולכן המאזינים, אחר בעזרת השם, בשעה 6:20, קייל תהרוג. כל טוב, היו ברוכים.
שדרים כל חיים.